שלום לכולם, ברוכים הבאים. מימוש עצמי כמפתח למימוש השליחות, המשך של הסדרה בעזרת השם יתברך. נער הייתי טרם זקנתי, אבל קצת התבגרתי כדי להבין שאם האדם לא יודע לפגוש את עצמו, לאהוב את עצמו, להכיר את עצמו, להרגיש את עצמו, להיות מודע לעצמו, למחשבות שלו, לרגשות שלו, לפחדים שלו, לתינות שלו, לפגיעות שלו, לפגמי האופי שלו, להיסטוריה שלו. מי שלא מודע באמת לעצמו, יהיה לו מאוד קשה להתחבר לזולת בצורה נכונה. לאשתו, עזרת השם, לילדים שלו. כל מה שאתה מביא איתך, נכנס איתך לבית שאתה בונה. ממש כשם שכל מה שאתה מביא איתך, מגיע איתך כאשר לבשת מדים. אז אנחנו יודעים מה ההכנה הכי טובה שיכולנו לעשות לקראת הצבא, שזה היה האתגר הגדול, הקודם שחווינו, היה לבנות את האישיות שלך. את המידות שלך, את הנתינה, את הוויתור, את היראת שמיים, את הכלליות, כל מה שהופך אותך לחייל מדהים, לחייל אהוב, לחייל אוהב, לחייל מסור. יכולת ללמוד את כל הספרים של ההכנה לצבא שבעולם. אבל אם האישיות שלך לא הייתה מיושרת ביחס לאתגרים שהצבא מזמן, אז איך אומרים? זה בלי. זה בלי. לא משנה כמה ספרים למדת על הצבא. זה האישיות שלך. היא זו שמתמודדת ברגע האמת. מי אתה? אותו דבר בדיוק בזוגיות. אפשר ללמוד עד מחר על זוגיות. לקרוא ספרים, את כל הספרים שיש על זוגיות. לדעת פה, בראש, את כל הדברים הנכונים על זוגיות טובה. אבל אם אתה לא מחובר לעצמך בצורה נכונה, מודע לעצמך, יודע להביע את הרגשות שלך, יודע להיות אמפתי, סימפתי, יודע לנהל מערכות יחסים באופן שתואם את מה שמערכות יחסים זקוקות לו, אז זה לא יעזור כל הספרים. זה לא יעזור לך. זה ידע. אבל השאלה איפה האישיות שלך נמצאת. האישיות. כלל הכוחות שבנפש. אז אני אומר, שאלו אותי, זה הכנה לזוגיות? זה הכנה לזוגיות. אני אומר, מה שקורה במיוחד לגברים, גם לנשים, אבל במיוחד לגברים, בזוגיות, זה שבמהלך השנים הם מתחילים לעשות את העבודה שאני מנסה להזמין את הבחורים לעבור היום. רק ששם זה אחרי שנשברות הרבה צלחות. כן? ודם נשפך באופן אלגורי כמובן. כאילו יש בעיות, יש סבל. יש הרבה מתחים, הרבה חיכוכים, הרבה יבנות, הרבה דברים, זוגיות, לא פשוט. אבל אני, מניסיון חיי, גיליתי שבסוף כל הסיפור הזה של ההצלחה בזוגיות, ההצלחה בהורות, מגיע מהשאלה הכי פשוטה. אתה שלם עם עצמך? עם מי שאתה? כי את זה אתה מביא איתך. וכל אזור חסר בך, לא מודע, לא מיושר, לא שלב, לא הרמוני, הוא יהיה חיסרון בזוגיות שלך. הוא יהיה חיסרון בהורות שלך. אוקיי? לכן אני אומר, אני יכול להגיד באופן כללי, צריך לעבוד על המידות. זה משפט כל כך כללי. צריך לעבוד על המידות. לא יודע איך בכלל עובדים על המידות. אני שנים מחפש את הדרך לעבוד על המידות. יש לי כמה תשובות, אבל יש עוד עבודה. אבל זה נושא שצריך ללמוד אותו. אתה יכול לקרוא 20 פעם את הספר לרדת למעלה, מההתחלה עד הסוף ומהסוף להתחלה, ולא לעבוד על המידות. כי זה צריך לדעת, לעשות את העבודה בפועל. זה לא רק ללמוד. אז מה שאני מזמין בסדרה הזאת, זה לא ללמוד עוד משהו. זה ללמוד את עצמנו. כי אם אין אני, הרב קוק כבר אמר, אז אין אתה, וקל וחומר שאין הוא. אין, לא יהיה כלום. ואני ממש הרגשתי את זה בשנים האחרונות, אני אומר לכם על עצמי, שזכיתי בשנים האחרונות לגלות את עצמי בכל מיני היבטים על ידי התבוננות, זה יצר קשר אחר לגמרי ביני לבין אלוקים. אני מודה על האמת. ביני לילדיי, ביני לבין אשתי. הכל מתחיל מהקשר של האדם עם עצמו. אם הבית שלך לא מסודר בפנים, בנפש, איך אתה רוצה שיהיה מסודר בחוץ? חזל כבר אמרו, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. אז ביתו של אדם זה הבית שלו, המשפחה שלו, אבל לפני זה ביתו של אדם זה הבית, זה הנפש. ואם אתה מלא בפחדים, בחששות, בתינות, בכעסים, בכל מיני דברים שאתה סוחב, אז מה אתה חושב? הבית מלוכלף. מה אתה חושב? שזה לא מפעיל אותך? כי אתה חזק? כי אתה שם את זה בצד? כי אתה... לא. אתה תתקל בזה במהלך החיים. וזה יפעיל אותך באופן שאתה לא תהיה בכלל מודע לזה. דיברנו על זה. אני רק מזכיר לכם. 95% מהאישיות שלנו היא לא מודעת. זה לא מודע. 95%. רק 5% מהאישיות שלנו והתודעה שלנו היא מודעת. תמיינו רגע. מה היום הראשון שהפכתם לתא ביצית מופרה? נכון? אז התחיל להכפיל את עצמו, הפכתם לתינוק. כבר שם התחלתם לחוות חוויות. דרך ההורים, זה... עובר אל התינוק. משם, לידה, עד היום. אתם בכלל זוכרים אחוז מכל מה שקרה לכם? לא זוכרים כלום. פה ושם. זה 24/7 כפול 365 של חוויות, דברים שאמרו לכם, כששמעתם, הרגשתם דברים, לא זוכרים כלום. פה ושם. אומרים 95% תת מודע. הכל שוקע. הכל שוקע. שום דבר לא הולך לאיבוד. המוח זוכר הכל. הכל הוא זוכר. רק מה? תת מודע. ואז בטיפול ובכל מיני שיטות אפשר להגיע לשם ולהתחיל לשלוף דברים. היפנוזה, חלומות, טיפול, פסיכואנליזה. אפשר להתחיל לשלוף. אבל זה עבודה. ודיברנו על זה. שהתת מודע זה... זה כל הרגשות שפעם הרגשנו, כל האמונות הסמויות שיש לנו על עצמנו ועל אנשים ועל העולם. וזה כל מה שאי פעם אמרו לנו וכל מה שאי פעם למדנו ושכחנו, זה הכל נמצא. וה-95% הזה הוא מפעיל אותנו, הוא מפעיל אותנו כל הזמן. גורם לנו להבין אנשים או לא להבין אנשים, לחשוב כך או לחשוב אחרת או להרגיש כך או להרגיש אחרת. ואז אתה לא מבין את החלומות שלך, נו בטח, כי החלומות זה ה-95%. אתה לא מבין איך זה קשור אליך בכלל. אבל זה הכל דברים שעולים, צפים, צפים בלילה. אבל הם צפים גם בהירנות. אני מקווה שכבר ראיתם את הסרט המצויר, הכל בראש. נראה כבר? יפה מאוד.
החמודים האלה שבתוך כמו?
בדיוק. חובה.
אחי, זה לא חמודים והרגשות שלך.
כן, חובה. חלקים בתוכנו. סרט מצויר, גאוני. גאוני. ממש. הילדים שלי ראו אותו פעם אחת, אני משגע אותם שיראו את זה עוד פעם. לא רוצים. רק אני לוחץ יותר מדי. סרט גאוני. משהו עוזר לך להבין את עצמך. משהו יפה. טוב, אז אנחנו באמת, בתקופה הקרובה, נרצה, בוא נגיד ככה. אנחנו דיברנו המון עד היום על המוח. על כוח המחשבה, על התודעה. ועשינו שם עבודה, דיברנו על הזהות ועל האינטליגנציות ועל ביטחון עצמי ועל אהבה עצמית והערכה עצמית וזה. דיברנו הרבה דברים. הרבה דברים היו קשורים למחשבות שלנו על עצמנו. אנחנו נתמקד מאוד בתקופה הקרובה בעולם של הרגשות. שהוא עולם ש 80% מהגברים לוקים באוטיזם ביחס אליו. 20% מהאנשים. הוא מצא יש עבודה. יש עבודה. לתת שם לרגשות, לבטא רגשות, לשים לב לרגשות. זה. וקיצור, אז אנחנו נדבר על זה. מאוד חשוב. ממש. אכלתי קש, חבל על הזמן בזוגיות על הדבר הזה. עד שאשתי חינכה אותי. ובורא עולם ריחם עליי. העבודה. ננסה לעלות על פגמי אופי שיש לנו. כל אחד תהיה עבודה אישית. שולחים איתנו המון שנים. נראה איך עושים עבודה. זה בעצם תיקון המידות. עשה עבודה בעזרת השם. קיצור, יש מה לעשות. יש עבודה. ברוך השם. אבל היום אני רוצה לסגור איזשהו מעגל, למרות שאפשר לדבר עוד הרבה על מה שאני רוצה לדבר היום, אבל לסגור איזה מעגל, אולי בבחן תן לחכם ויחכם עוד. אנחנו בשעתו דיברנו על הנחות יסוד של לקוחות מעולם ה-NLP. לא יודע אם אתם זוכרים, אז אנחנו דיברנו על NLP, זה ראשי תיבות, כן? נוירו לינגוויסטיק פרוגרמינג. אז דיברנו. אתם זוכרים את הנחת היסוד הזו? דיברנו עליה. אין כישלון, יש רק משוב, כל תוצאה יישג. אני לא אחזור עליה, למרות שאני אוהב את הנחת היסוד הזו. כי הנחת יסוד כל כך חשובה. הרבה אנשים נמנעים מלנסות, מלהעז, מלצאת לאתגרים חדשים ומורכבים עבורם, רק מחמת החשש שמא אני אכשל. אולי זה יפגע לי בביטחון העצמי, בערך העצמי, אולי אני לא אצליח, מי אמר שאני אצליח. אז אנחנו דיברנו בשיעור האחרון, נראה לי, לא? דיברנו הרבה על הדבר הזה. שאין בכלל דבר כזה שנקרא כישלון. זה טעות בתוכנה שלנו. אין דבר כזה כישלון. יש משוב לצמיחה. אין דבר כזה בכלל. אני לא אחזור על כל מה שאמרתי שם. אבל אולי תשמעו את השיעור האחרון שהיה, אז דיברנו על זה. אוקיי? אז זה דוגמה להנחת יסוד שהיא קריטית להתקדמות. לביטחון עצמי, למוכנות להעז, לצאת לדברים שהם קשים עבורי, נראים לי קשים. זה חתיכת אמונה שאדם שבוחר להאמין בה, הוא נפטר מהרבה הרבה אמונות מחלישות שהוא חשב עד היום בסוגיה הזאת. ואם אתה הולך עם זה באמת, שום דבר לא יכול לעצור אותך. אם אתה באמת מאמין בזה ומברר את זה לעצמך ובוחר לחיות לפי זה, שגם אם אני אפול, זה לא כישלון. אני אלמד מהטעות ואתקדם. זה כבר יותר טוב מאשר אילו הייתי נשאר עומד במקום. כמו שאומרים, מי שלא עושה, לא טועה. אנחנו גם לא זז. דיברנו על זה. אז זה דוגמה לבחירה שלנו להשליך אמונות ישנות, לבחור באמונות מעצימות ולחיות אותן. אוקיי? אז זה הרעיון. אני עדיין נמצא כאילו במקום של המחשבה. איזה אמונות אני בוחר לחיות לאורן? אני מציע לכם. אין פה עכשיו, זה לא עכשיו מדע. שעכשיו אני אראה לכם בוודאות שזה נכון. זה לא העניין. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. כן? אבל זה לא העניין. העניין הוא במה אתה בוחר להאמין. אני בוחר רק אמונות שמעצימות אותי. אני לא בוחר אמונות שמחלישות אותי. למה? גם ככה העולם הזה הוא עולם מחליש ומלא בבעיות ובאנשים ביקורתיים וציניים. למה שאני אוסיף לעצמי? אני תמיד בוחר אמונות שמעצימות אותי. מה שאפקטיבי עבורי. אוקיי? וגם אני כן הוכחתי את זה. לא משנה. אני כן הבאתי הרבה מחזל ומהמציאות והבאנו הבאנו מיכה, ספר מיכה, לא משנה, לא נחזור כל מה ש... תראו את זה שם. אז אני רוצה היום כמה הנחות יסוד להשלים את, את ההתבוננות המחשבתית על עצמנו. כלומר, מה סל האמונות שאנחנו בוחרים לחיות לאורן? לא נספיק הכל, אבל אתן לכם איזה מדגם. בסדר? זה הרעיון. אני לא אדבר עכשיו על הנחת היסוד הזו, המפה היא לא השטח, כי אנחנו נעשה שיעור שלם שקשור אליה, אז לא נדבר על זה עכשיו. בואו נדבר על הנחת יסוד 3. מי רוצה לקרוא? הנחת יסוד 3, בכל רם, שישמעו בהקלטה גם. חזק.
תמיד יש עוד אפשרות, אפשרויות ממה שנראה לך כרגע, ב-NLP. אנחנו תמיד מוסיפים אפשרויות. לכן ככל שתהיה גמיש יותר, כך תגדל יכולת ההשפעה שלך. כשיש לך אפשרות אחת, אתה אוטומט שפועל ללא שום גמישות. כשיש לך שתי אפשרויות, עדיין אין לך כאן בחירה אמיתית אלא דילמה. ולכן, תמיד רצוי שיהיו לפחות 3 אפשרויות ומעלה, כדי לאפשר בחירה אמיתית. ככל שנשקיע יותר זמן ואנרגיה ונגלה גמישות מחשבתית, תמיד נוכל למצוא עוד אפשרויות. ייתכן שזו לא תהיה הבחירה המושלמת דווקא, אלא אפשרות שנהיה שלמים איתה. כשאנחנו מתגמשים, לומדים דברים חדשים והסתגלויות חדשות, אנו מרחיבים את האפשרויות הבחירה, ואז יש לנו אופציה להחליט מה ואיך להגיב ולעשות. ממילא אנחנו נמצאים בשליטה אישית רבה יותר, ואנחנו פתוחים לנסות עוד כיוונים חדשים שהובילו אותנו אל המטרות שלנו. ההתגמשות היא גם...
רגע, שנייה רגע. אז באמת, תמיד אנחנו שואפים להרחיב את הבחירה. אני עושה את זה המון עם תלמידים. מגלה לכם את הסוד. תמיד שבאים אליי עם דילמה, זה ממש לחיים. גם אני עושה את זה עם עצמי. אני תמיד מחפש עוד אפשרות. מה הכוונה? זה אומר שאם יש לך איזושהי דילמה לעשות ככה או ככה, כן? אז תמיד אני מחפש עוד אפשרויות. כן, אני אתן לכם... זה גם בחיים עצמם, סתם אתן לכם דוגמה. הילד הזה מעצבן אותי. איך הוא התנהג היום מתחת לכל ביקורת? מה האוטומט שלך אומר? סתם נגיש אתה בדור של פעם. מגיע לו שתירה, ככה בהרגשה. טוב, זה אפשרות אחת. אם אתה מאמין שתמיד יש עוד אפשרויות, אז אתה אומר, יש עוד אפשרות? טוב, אז כבר אתה לא על אוטומט. מתחילה להיפתח בחירה. אז אתה אומר, רגע, אולי עונש, למה סתירה? מה, אני בדור של פעם? לא, אז מה אם אני קיבלתי סתירות? אז מה שאני אתן סתירות? אולי עונש. ואז אני אומר, רגע, יש עוד אפשרות? אני מרחיב את הבחירה. רגע, אולי אני אדבר איתו. הרי הילד הזה הוא ילד טוב. יש לו מידות טובות. יכול להיות שקורה שם משהו בבית הספר, או משהו קורה לו בעולם הפנימי, שבגלל זה הוא מתנהג ככה, הרי זה לא מתאים להתנהגות הזאת. אוקיי? זה תוצאה של הרחבת הבחירה. תמיד יש עוד אפשרויות. עוד דוגמה. בחור בא אליי פה בישיבה, שיעור א', רוצה, זה השנה שעברה, אומר לי, תשמע, אני רוצה חדר כושר. חדר כושר זה החיים שלי. ככה באתי לישיבה, אם אני עוצר את זה, אין לי חיים. החדר כושר בישיבה אומר לי, זה פח, אני רוצה משהו ברמה, משהו כמו שיש בעיר. זה חדר כושר, רק מה הבעיה? זה יוצא לו על הבוקר, יוצא לו על הסדר צהריים, מה עם צניעות? אני אומר לו, זה בסדר. אמרתי לו, בוא נכתוב את הדברים. התחלנו לרשום, מה האפשרויות? כי הוא אכל תסביכים, מצד אחד לימוד תורה, מצד שני צניעות, מצד שני יש לו סדרים, אבל הוא חייב את זה, הוא רוצה שזה מקצועי. הוא לא רוצה משהו זה. טוב, אמרתי לו, בוא נכתוב. עשינו טבלה, כתבנו אפשרות ראשונה, יתרונות חסרונות. אמרתי לו, מה האפשרות השנייה? אמר לי, מה שאמרתי לך מקודם. אמרתי לו, בוא נכתוב את זה. אפשרות שנייה, כותבים אותה, יתרונות חסרונות. ואז אני שואל אותו שאלה. יש עוד אפשרות? אני לא אומר לו את האפשרות, כן? אני רוצה שהוא יגיד אותה. כי זה, הוא יגיד בסוף את מה שנכון לו. ואז הוא אומר לי, תשמע, דווקא יש עוד אפשרות. וואי, יפה. כותבים אותה. הגענו ל5 אפשרויות על הסיפור של החדר כושר. אוקיי? שהוא בא עם 2. לכאורה אפשר לראות בזה. סיבכת אותי עוד יותר על ידימל, דילמה על 2, הכנסת לי פה 5 עכשיו. זה לא נכון. כי כשהוא רואה את כל המפה, אוטומטית הוא רואה יותר טוב את השיקולים, את היתרונות, החסרונות, פה זה גדול, פה זה קטן, פה זה יתרון 100, שווה 100, היתרון הזה שווה 80, החיסרון הזה שווה 90, החיסרון הזה שווה 40. הוא מתחיל לראות את כל התמונה, הוא מקבל בהירות על הסיפור, כי בתוך הדילמה שהוא בא איתה, גם יש בתוכו עוד כל מיני רגשות על הסיפור הזה, שהוא לא ידע לתת להם שם. וכשכתבנו אותם, זה פתאום היה מולו. אתם מבינים? יש עוד חלקים בתוכו על הדילמה, שהוא לא ידע להגיד אותם בהתחלה. אבל כשאילצתי אותו למצוא את אפשרויות, אז זה עודד אותו להניח את כל מה שיושב לו על הדף. הוא רק מלראות את הטבלה הזאת, הוא אמר לי, תשמע, אני בשוק. מה זה? איך זה עושה לי סדר? איך זה עושה לי סדר? הוא אומר, חבל על הזמן, אני... למה הוא הרגיש ככה? לכאורה זה יותר מבלבל. לא. כי הוא פתאום כל מה שיש לו מונח מולו. עכשיו אפשר לעבוד עם זה. כשזה הכל פה ופה, הכל אדם אוכל, לא מבין אפילו מה הוא רוצה מעצמו. זה מה שקורה לנו בדילמות. שחלק מונח וחלק בפנים. אוקיי? ומתוך כל זה לאט לאט שללנו. השווינו יתרונות מול יתרונות, חסרונות מול חסרונות. השווינו, נתנו משקל. עד שבסוף נתתי לו שיעורי בית על שתי אופציות, הוא בדק והחליט. וברוך השם, בורא עולם באמת כיוון לטובה את המהלך הזה. אז זה דוגמה מכיוון אחר. שהילדים שלי באים אליי עם דילמות. תמיד אני שואל אותם, יש עוד אפשרות? הרבה פעמים הפתרון הכי נכון נמצא באפשרות השלישית. כי היא מכילה משהו מהטוב באפשרות הראשונה, ומשהו מהטוב שבאפשרות השנייה. לכן אני אומר בכל תחום, אשתך בעזרת השם עשתה משהו. אשתך עשתה משהו, אמרה משהו. ישר עולה לך איזה מחשבה. אז איך היא אמרה דבר כזה? זה לא בסדר, היא לא רגישה כלפה, היא לא רואה אותי. מה אתה אומר? זה אפשרות ראשונה.
אבל זה הרגשה שלך.
נכון. רגשות? שאלה יפה, נדבר על זה. רגשות זה לא עובדות. זה טעות של רבים מן האנשים. אנחנו נדבר על זה. רגשות זה לא עובדות. רגשות זה תולדה של פרשנות. אנחנו נדבר על זה. רגשות זה לא עובדות. רגשות זה תוצאה של איזה שהן אמונות שיש לך על פלוני. או לעולם. זה לא אומר שזה נכון.
אבל אם אני מרגיש משהו...
כן, אז אנחנו נדבר על זה.
נגיע לזה.
רגשות זה לא עובדות. רגשות זה לא מציאות. נדבר על זה. ואתה תופתע לגלות שאם אתה תבחר להסתכל על אשתך אחרת באותו הדבר שלפני רגע הכעיס אותך, לא משנה, או החבר בחדר, או אבא שלך, או אמא שלך, לא משנה. אתה תבחר לראות את זה אחרת, פתאום אתה רואה קצת משהו נרגע. זה מה שנקרא, הווה דן את כל האדם לקו זכות. זה גמישות מחשבתית, שמייצרת גמישות רגשית. מה זה לדון לקו זכות? זה לחפש מבט אחר, אפשרות אחרת. להסתכל על הזולת, זה קשור גם לזה. תמיד יש עוד אפשרויות. נכון שהוא עשה ככה, והוא אמר את זה, ועכשיו הוא מרגיש ככה. אבל אולי יש עוד אפשרות. איך לראות את זה? אולי יש עוד אפשרות. מי שמוכן להגיד את זה לעצמו, הוא כבר בצמיחה, הוא כבר בהתפתחות. מי שמשועבד לרגש הראשון הוא עבד של האמונות שהוטבעו בו בתת מודע בילדות. עבד של אמונות מגבילות. הוא סוחב טינות ועצבים. מסכן. הוא לא יעבור שינוי. זה מהאנשים האלה שיגידו, ככה אני, קבלי אותי כמו שאני, ככה תמיד הייתי, וככה תמיד אני. זה טבע. זה טבע שלא מתקדם, טבע. טבע, דופק לעצמו את החיים. אני אומר לכם, אני מכיר אנשים כאלה, טבע. אבל אנחנו מדברים פה על עבודה. זה הנחת יסוד שמבקשת להוביל אותך לצמיחה. אתה צריך להיות מוכן להגיד את זה לעצמך. זה במערכות יחסים, זה מול עצמך, זה בדילמות. תמיד יש עוד אפשרויות. קחו את זה. תעשו עם זה מה שאתם מבינים. יש בזה ברכה. לא תמיד תמצאו עוד אפשרות. מה זה משנה? לפחות ניסיתם. בכל תחום. באמת בכל תחום. שאלות על הנחת היסוד הזו?
האמת שהייתה יותר שאלה, כשאולי זה באמת השאלה גם על שוב, העניין של האפשרויות. אמרנו שלושה אפשרויות, אני לוקח את הטוב מהאפשרות הראשונה, מהאפשרות השנייה, מאחל אותה מאפשרות שלישית. אבל אולי יש איזשהו סמנטיקה ביניהם, משהו שהדברים הטובים של האפשרות הראשונה חופף עם הדברים הטובים של האפשרות השנייה.
תראה, זה כבר אתה עושה לי פה דוקטורט על האירוע. בוא, כשתהיה לך דילמה, תבוא נדבר על זה. לא דיון תיאורטי. העניין הוא גמישות מחשבתית. זה העניין. לא אמרתי כלום.
אולי כמה שיותר אופציות כאילו?
אבל שוב, ריאליות, לא סתם להגיד שטויות.
לא,
כן, זה, זה, כן, בכל דבר. מול אנשים, דילמות שיש לך.
לא, אתה בדילמה.
לא אפשריות.
אתה מחפש כמה
שיותר אופציות. אני מחפש. לא, אני לא, אני עוצר כשנגמרות לי האפשרויות. אחד בא אליי להתלבט מקום לימודים. הוא בא אליי עם שתי אפשרויות. אני ישר שואל, יש עוד אפשרות. לפעמים אין, אבל לפעמים יש. בסדר, אז מדברים על מה שרלוונטי, לא עכשיו פותחים את כל קשת הצבעים. אתה יודע, מה שרלוונטי. אני לא רוצה שיהיה חלקים בפנים שלא מקבלים יחס. כי החלקים האלה שלא מקבלים יחס, שהוא לא אומר אותם, הם יתקעו את ההחלטה, משהו לא יחליט, הוא יתחרט. הוא לא יהיה שלם. מתי הוא יהיה שלם? שהוא ייתן מקום לכל הקולות שיש בו. אוקיי? זה עוד עניין. כשאתה מניח את האפשרות, אתה מניח עוד אפשרות שיש לך בלב. צריך להתייחס לזה. יכול שתשלול את זה בסוף, אין בעיה. אבל התייחסת לזה. אחרי זה יכול לתקוע אותך. כי זה חלק בתוכך.
רגע, אז אפשר להגיד שאם אני מצליח באמת בסופו של דבר להביא כמה וכמה אפשרויות לדבר הזה, זה מגיע מחוכמה.
גם חוכמה. ברור, קשור לחוכמה גם.
בדרך כלל חוכמה תקיים לניסיון, וניסיון בדרך כלל מגיע, כמו שאמרנו, הניסיון מגיע מטעויות.
גם נכון. יאללה, בואו נתקדם. בואו לא נתחן את זה יותר מדי. הנחת יסוד מספר 4. מי קורא?
אני.
קרא בקול.
אנחנו מתקשרים תמיד משמעות התקשורת בתגובה החוזרת.
שימו לב, זה כאילו משפט קצר, אבל צריך להבין את העומק שלו. אנחנו מתקשרים תמיד, לא רק שאנחנו מדברים, למשל. זה משפט אחד בפני עצמו. אחר כך, המשמעות של התקשורת בתגובה החוזרת. שני הדברים האלה הם חידוש, כל אחד בפני עצמו, כמו שעכשיו נראה. אז עכשיו אני אקרא, אין מצב שבו אנו לא בתקשורת. קודם כל, כל הזמן אנחנו בתקשורת עם עצמנו. כל הזמן. מדברים על זה שאדם חושב בממוצע 60,000 מחשבות ביום. בממוצע. רק אנחנו מי...
אה? חוץ ממני. אתה חושב פי 3 יותר.
אתה חושב ככה.
אלה שמירות הרב האליטי במועטים.
מעניין מה קורה בשמירה, זה שאלה מעניינת מה קורה בשמירה. שאלה מעניינת. כן. תראה, וגם לפעמים זה דברים מאוד פשוטים. אתה יודע, דברים שקלטת בעין, זה, אפילו דברים לידך. מחשבות קצרות גם, לא הכל איזה מחשב איזה פילוסופיה. סתם, דברים שטותיים גם, כן? זה לא... בסדר. כל הזמן אנחנו בתקשורת עם עצמנו. כל הזמן יש מחשבות, רגשות. כל הזמן, כל הזמן. כל הזמן עם עצמנו, חלק מהזמן עם הסביבה. עלינו לשים לב לכל ערוצי התקשורת ולדעת שאנחנו משפיעים ומושפעים מכולם. אז העיגול החמוד הזה, זה מראה לנו את מעגל התקשורת. הרבה אנשים לא מודעים. המילים שאנחנו מוציאים מהפה שלנו, זה כולו 7% בתקשורת עם הסביבה. 7%, זהו. ההשפעה של המילים זה 7%. שפת גוף, 55%. שפת גוף, העמידה, טבעות הפנים, איזה רגש עובר ממך, איזה תדר עובר ממך, משפת הגוף שלך. כן? מה? זה שזה גם באינטרנט לדעתי. אינטונציה 38%. אינטונציה זה הטון שבו אתה אומר את המילים. הקצב, הטון, הרגש שעומד מאחורי המילים. כמה מעצמך מונח במילים שאתה אומר. הצד השני מרגיש. אחד הדברים שראו את זה למשל, זה בבדיקות MRI שבדקו את כל הנושא של הרשתות החברתיות. שמו להם קסדות MRI. עשו בדיקות לראות כמה מאזורי התקשורת במוח מופעלים כאשר האדם מתכתב, וכמה הם מופעלים בפגישה פנים מול פנים. ראו שכשאדם כותב טקסט, מופעלים רק 14% מאזורי התקשורת במוח. 14%. 86% מאזורי התקשורת במוח מופעלים כשאדם נפגש פנים מול פנים.
שמים אימוג'ים וזה...
אולי מוסיף קצת, לא יודע. אתם מבינים, זה משהו מטורף. זה אומר שתקשורת אלחוטית יכולה לייצר בקלות דור שהוא נכה רגשית. שזה בדיוק מה שקורה. שהוא לא יודע לתקשר. הוא פוחד מאינטימיות רגשית, משיח עמוק. דברים נכנסים פנימה. הוא פוחד. כי הוא לא רגיל לחשיפה כזאת. הוא רגיל ל-14% תקשורת. הוא לא רגיל, אז... ברשתות החברתיות הוא מדבר בצורה מסוימת, הוא מרשה לעצמו להכיר את עצמו לעולם בצורה מסוימת ולהגיד דברים מסוימת, ובמציאות הוא אומר דברים אחרים. הוא מרשה לעצמו פחות, נכון? הוא משחק. אני כוזב, אני אמיתי, זה מאוד מאוד חזק ברשתות חברתיות.
גם בוואטסאפ,
ברור.
יש אנשים שהם יותר פעילים בוואטסאפ ושהם
פחות, לפעמים זה פיצוי. אדם עם חרדה חברתית יכול להיות מאוד פעיל ברשתות חברתיות. הוא כולו חרדה חברתית, הוא בכלל לא מתמודד עם זה. זה נותן הקלה רגשית מסוימת לגיל ההתבגרות, זה לא אומר שזה רע, אני רק אומר שזה לא הפתרון האמיתי לבעיות של האדם. לבניית יכולת תקשורת בין אישית, זה פה, זה גן עדן. אפשר להיפגש, לדבר. זה גן עדן, פה, לחיים. כמה שיותר תקשורת, שיח. אתן לכם דוגמה. עיקר החינוך בבית זה לא המילים שאתה אומר לילדים שלך. זה ידוע. אלא מה? דוגמה אישית. מה אתה משדר? מה הגוף שלך משדר? איך אתה חי? תגיד לילד שלך בשיא המתיקות, איזה מטומטם אתה, ותן לו נשיקה על המצח. הוא מחייך, מבסוט. תגיד לו. אתה מה זה ילד טוב? אתה מה זה צדיק? הוא לא מאמין לך. זה לא המילים. זה הטון, זה השפת גוף, זה כל מה שמעבר. זה מה שחודר פנימה לילד, הוא רואה. דוגמה אחרת. אתה יכול להגיד לו, עד מחר, כמה חשוב זה לימוד תורה? עד מחר ידבר על הרצאות, דברי תורה בשבת, הכל, הכל, הכל. אבל בסוף אם הוא רואה שכשאתה לומד תורה אתה מתעפץ וחצי מבועז ומוותר הרבה פעמים על השיעור והוא רואה כשאתה רואה מונדיאל אתה מה זה באורות כולך עף אתה לא צריך להגיד כלום. הוא הבין מונדיאל שווה פי 1,000 מלימוד תורה. אבל אם הוא רואה בו הולך לשיעור שמח, עוזר שמח, הילד הבין, לא צריך להגיד מילה, לא צריך להגיד מילה, לא צריך להגיד. הוא רואה. אמא שלא יכולה לדבר איתו עד מחר על צניעות והסתפקות במועד ושהיופי זה לא הכל אבל הוא רואה אותה בסוף איך היא נעלבת שלא מחמיאים לה ללבוש שלה חוזרת כולה עצובה הוא כבר הבין, לא צריך להסביר לו הוא הבין נמר השפת גוף הטון, העוצמה, הרגש שעובר במילים זה הרבה יותר ממה שאנחנו אומרים והרבה פעמים אנחנו, אנשים לא מבינים את הדבר הזה. יש לנו יכולת להשפיע על הדבר הזה. אז זה נקודה אחת, שאנחנו מתקשרים תמיד, לא רק שאנחנו מדברים. אנחנו תמיד מתקשרים. אם אבא מסתובב בבית עם פרצוף חמוץ, הוא לא מבואס, אבל מה הוא עושה את כל מה שצריך? הוא עושה כלים, הוא עושה זה, הוא עושה זה, הוא עושה הכל, הוא עושה. הוא חושב, וואי, איך אני משקיע, אני עוזר בבית, אני אבא טוב. הוא לא יודע, הוא מחנך את הילדים שלו להיות עצובים מעצם מיותו. כי בעצם מה שהוא מעביר להם זה שהעולם הוא עולם קשה. העולם זה מקום מסוכן, זה מקום עצוב, הוא לא צריך להגיד כלום. הוא יכול להגיד להם דברי תורה בשבת, חשיבות השמחה, מתוך שמחה, הילדים לא מאמינים לו. הם לא מאמינים לו. כי בסוף מה שמנצח זה השפת גוף, זה האינטונציה, זה איך. זה לא המילים שאתה אומר, זה איך אתה אומר.
זה מעשים
גם. גם מעשים, גם דוגמה אישית, גם רואים כמה אתה באנרגיות כשאתה עושה דברים מסוימים מול דברים אחרים, כאילו... אם היה שלך מדבר איתך, ורואים שאתה כל שנייה מסתכל בפלאפון, הילד הבין את החשיבות שלו, אוקיי? אם היה לי מדבר איתך, ואתה כולך גרה, כולך מעוך, בסדר, אתה עייף, אבל עכשיו הבן שלך מדבר איתך. נכון חזרת מיום עבודה? הבן שלך מדבר איתך, עכשיו מספר לך, ואתה כולך מעוך, ואתה ככה... זה לא, הילד לא מרגיש שהוא חשוב. אם הילד מדבר איתך, ואתה... פותח את הפנים, מיישר את הגב, אתן לו צ'פחה מדי פעם, מגיב בהתלהבות. הילד אומר, וואו, אני חשוב לאבא, חשוב לו שאני אספר לו מה היה לי היום. זה איך אתה מתנהג, זה לא מה אתה אומר. אתה יכול להגיד לו, לא, תמשיך, תמשיך, חשוב לי לשמוע, הוא לא מאמין לך. כי אתה לא מתנהג לך. אז זה מה שהוא אומר, כל הזמן להיות במודעות שהתקשורת זה לא רק המילים. גם בין חברים, כל דבר. החלק השני, שימו לב, זה זה. אם אנשים לא הגיבו כמו שציפינו, זה החלק השני. משמעות התקשורת בתגובה החוזרת. אם אנשים לא הגיבו כמו שציפינו, יש לנו אפשרות לומר, הבעיה היא שלהם. אנחנו אמרנו, זה ההפסד שלהם אם הם לא הבינו. נכון? לפעמים אתה אומר, אני אמרתי. הוא לא הקשיב. מה אני אעשה שהוא נפגע? אני אמרתי את האמת שלי. מה אני אעשה שהוא יגיב ככה? אני עשיתי את שלי. זה מה שהייתי צריך לעשות. גם אם זה נכון, זה לא אפקטיבי. כן? עלינו להבין שייתכן שהאדם מגיב למה שהוא חושב על פי הפרשנות שלו, שאמרנו והתכוונו, למרות שלא לזה התכוונו. אמרה, אני לא התכוונתי לזה. לכן עלינו לדייק עוד יותר את מה שאנחנו אומרים בכל אחד מערוצי התקשורת, שפת גוף, מילים, לבחון האם התזמון היה מתאים, האם דיברנו בסגנון התקשורת המתאים, האחריות היא תמיד עליי. זו נקודה מאוד חשובה. אם אתה מדבר עם מישהו, חבר, בכל מערכות יחסים, בוס, עובד, איש ברחוב, ויש איזושהי התנגדות למה שאתה אומר, או פגיעות, או כעס, או כל דבר, כן? אז תמיד תיקח את זה כמשהו שאמור לשפר את מה שאתה אומר. משהו שאמור לשפר את התקשורת שלך. אל תשליך על הזולת. למה? כי זה לא יקדם את מערכות היחסים שלך. זה פשוט לא יקדם. תמיד כדאי שתבדוק את עצמך ביחס למה שאתה... אם אמרת משהו לחבר והוא נפגע, אוקיי? הנחת היסוד הזאת מציעה לך לא להגיד, אבל מה אני אעשה שזה אמיתי? זה היה צריך להאמר. מה אני אעשה? וכן על הדברים כאלה, כאילו זהו. ההצעה הזאת מציעה לך לחשוב אחרת. תבדוק. אולי בזמן אחר, אולי היית צריך לרקח את זה. אולי היית צריך משוב סנדוויץ'. אולי אתה צריך קודם כל להחמיא לו, כי הוא מאוד רגיש בדבר הזה. וכולי וכולי. אל תשליך על הזולת. תמיד תבדוק את עצמך. אתה רוצה לבדוק את איכות התקשורת שלך עם הסביבה? אל תגיד הבעיה היא בסביבה. תבדוק את עצמך מה אתה משדר. אתה רואה שמחמיצים לך פנים. אתה אומר, בוא נה, איזה עקומים כולם פה. כולם פה עקומים. איזה כאלה, קרים כאלה, עצובים. לא. יכול להיות שאתה משדר משהו שתורם לדבר הזה. ואם אתה תיכנס עם חיוך ותכניס אנרגיה, יכול להיות שתגלה שגם הסביבה שלך תשתנה. יש לנו נטייה להשליך על הזולת הרבה פעמים. ההצעה כאן היא לבדוק את עצמך. לבדוק את עצמך. זה הרבה יותר יעיל. במערכות יחסים, מול ילדים. אם יש איזושהי תופעה אצל הילדים, נגיד אני אומר בחינוך, תשאל את עצמך, איפה זה אצלי? אם הילד לא רוצה להתפלל עם כל הלב אלא הוא מדפדף דפים, תשאל את עצמך, אני לא מדפדף דפים? אני מכוון עם הלב? סתם, כל דבר, גם הבעל שם טוב, זה עצה ידועה של הבעל שם טוב. אף פעם אל תשליך על הזולת. כל דבר שקורה, תחזיר לעצמך, הדבר הזה יגדיל אותך, ואוטומטית יגדיל את הסביבה. אז יש כאן הצעה לתקשורת אחרת. א', אמרנו, תמיד אנחנו בתקשורת בכל דבר שאנחנו עושים, ואומרים, שתיים, אתה רוצה לבדוק את איכות התקשורת שלך? תבדוק איך מגיבים אליך. ותבדוק את עצמך. זה, כן.
יכול להרחיב קצת על האינטואיציה? בשפת גוף, נגיד אפשר לשלוט, מילים גם. אתה שולט באינטואיציה.
אינטונציה. אינטונציה זה איך אתה מופיע את המילים שאתה מופיע. איך אתה מופיע אותם? מה קצב הדיבור? מה טון הדיבור? כמה אנרגיה אתה מכניס במילים שאתה אומר? האם אתה עושה הפסקות שמייצרות רגש בחלק מהמשפטים, או שהכל מונוטוני? כן? כמה אתה מכניס על כמה אתה מושיב על המילים? שפת גוף זה מאוד כללי, זה כל השפת גוף. אינטונציה זה יותר במילים. אולי זה קשור גם להבעות פנים, אם אני לא טועה.
אתה שולט בזה, אבל שאני חושב.
אפשר, אתה חושב שאי אפשר לשלוט בזה.
בסדר,
אתה... זה הטייס האוטומט. מה ספגת מהבית, ככה אתה מתנהג. אבל יש כאן הזמנה לשימת לב. זה הזמנה לשימת לב.
מקרים ספציפיים.
זה הזמנה, נכון, זה הזמנה ללשים לב. לאיך אתה מדבר. כמה יש רגש בדיבור שלך, כמה יש חיות, כמה יש ככה, כמה... זה הזמנה לשים לב ולבחור לעשות שינוי במה שחשוב לך.
והזה
יהיה טייס אוטומטי. נכון? והזה יהיה טייס אוטומטי.
כן, אבל אתה אומר לי רגש בדיבור.
בטח, תסתכל, תחת דוגמה. תחת דוגמה הכי פשוטה. תחת דוגמה הכי פשוטה. הבן שבאזור, נגיד הבן שלי, נגיד הבן שלי, עשה משהו טוב בבית. אני יכול להגיד לו, כל הכבוד יהודה. תודה רבה. יישר כוח. זה אינטונציה מסוג מסוים, נכון? אבל אני יכול להגיד לו, להסתכל לו לתוך העיניים. להגיד לו, תשמע, יהודה, אתה עשית משהו מדהים. אתה, תשמע, אני ממש... כן? אתה שם משקל אחר על המילים. זה לא כזה בעיה לעשות את זה. אתה יודע, אפשר לעשות את זה, זה לא מסובך, רק צריך לבחור לעשות את זה. אתה יכול תמיד לעשות כמו שתמיד היית רגיל, אין בעיה, אבל ככה אנחנו מציעים לעשות שינוי. להניח אנרגיה אחרת, משקל אחר, על המילים, כדי להעביר משהו אחר. כן? אז זה... יש הרבה בתים שהם מאוד מאוד ביקורתיים. מאוד מאוד... אבל מה... זה לא במילים. זה לא במילים. יש כאלה. הורים או אמהות, בדרך כלל אבות, הוא לא מבקר אף פעם. הוא לא כועס, הוא לא צועק. אבל מספיק לך לראות את הפרצוף שלו ולחטוף את החוותה בלב, את הפרצוף המאוכזב הזה, המדוקה הזה, בין המאכזב שלו, מהציון שהבאת. הוא לא אומר כלום. הוא לא אומר. אבל רואים בכל השפת גוף שלו כמה הוא מאוכזב, כמה הוא מבועז, כמה הוא כועס עליך, כמה הוא... אבל הוא, יש לו מנגנונים שהוא לא מביע את זה. יש לו פגמי אופי. הוא לא מביע את זה. הוא לא אומר את זה. יכול להיות שהאימא שואגת, אבא מתנהג את זה. הוא לא אומר כלום. אז הוא חושב שהוא לא ביקורתי. אני ביקורתי? לא אמרתי כלום. אני לא אמרתי כלום. הוא לא מבין שהמילים זה כלום. המילים זה כלום לעומת מה ש... כל השדר שלו. לפעמים בעל נפגע מאשתו על איזה משהו. לא משנה, הם מעשים שבכל יום. והוא לא מתווכח איתה עכשיו על כל מה שהיא תיחה בו. לא מתווכח איתה. הוא שומר בפנים. אז הוא מתנהג כלפיה באדישות, בציניות, ב... הוא לא אומר כלום. והיא אוכלת את הלב, אוכלת את מה עשיתי, מה עשיתי. לא יודעת מה היא עשתה כבר, כי לא אמרת לה. והיא אוכלת את הלב, אוכלת, לא יודעת מה, אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה זה. היא לא יודעת מה היא עשתה. אותו דבר ילדים. מישהו ביקורתי בפרצוף, בשפת גוף ולא במילים, תדעו לכם, זה הדבר הכי מסוכן בעולם. לילדים ובכלל גם לזוגיות. כי הילד גדל בתחושה שהוא דפוק והוא לא מבין למה. תמיד הוא מרגיש לא טוב, תמיד הוא מרגיש לא ראוי. הוא לא מבין למה. הוא גדל עם דימוי עצמי ברצפה והוא לא מבין למה. זה הכי גרוע. האילמות היא הסוג הכי קשה של האלימות. זה הסוג הכי קשה, יש כמה סוגי אלימות. האילמות זה הסוג הכי קשה. כי אדם לא יודע אפילו מה הבעיה. הוא לא יודע. אז הכל הוא מאשים את עצמו. מאשים את עצמו כל הזמן. מה שנקרא אלימות רגשית. ואז הילד מפתח פגמי אופי. כדי להתמודד עם הדבר הזה, הוא לא יכול לשאת כבר את הפרצוף המאוכזב הזה של אבא שלו. אז הוא מפתח דפוס אופי של ריצוי. הוא אומר, אולי זה יעזור. מתחיל לרצות, לרצות, לעשות כל מה שאומרים לו, לא מתווכח, לא כלום. לא מביא את עצמו, תמיד מרצה, מרצה, מרצה. מוחק את עצמו, ואז הוא נהיה עצוב. הוא לא מבין מה יש לו, כי הוא מרצה, הוא לא מביא את עצמו, אז הוא נהיה עצוב. אז הוא בלופ, הוא לא מבין מה הסגר איתו. לא יודע, אז אולי צריך להשתמש במשהו, אולי ייתן לו קצת שמחה. אנשים נופלים ככה להתמכרויות, לכל מיני דברים. זה מתוך הבנה שהתקשורת זה לא רק מילים. אנחנו נדבר על זה שנדבר על רגשות. נגיד לכם משפט שזה היה לי חידוש עצום, הוא כאילו פשוט, אבל זה חידוש עצום, זה להפנים אותו, וכשנדבר על רגשות. יש הרבה אנשים לא מדברים את הרגשות שלהם. לא מדברים אותם, לא אומרים אותם. לא אהבה ולא ההפך, כאילו כשקוראים דברים. אז הכלל אומר שאי אפשר להסתיר רגשות. אתה חושב שאפשר להסתיר שנפגעת, או שאתה כועס, או שאתה מאוכזב. אתה חושב שאפשר, אי אפשר. כי הרגשות הם מאוד קרובים אל הגוף, מבחינת ההיררכיה. מאוד קרובים אל הגוף, הרגשות. ואם אתה לא מדבר את הרגש, אתה בהכרח מתנהג אותו. ואתה תתנהג אותו בלי שאתה תשים לב. ואתה תשלה את עצמך שהצלחת להדחיק אותו, ובאמת אתה לא מדחיק אותו. הסביבה נפגעת, אתה נפגע. אתה לא יודע אפילו איזה לופ אתה יוצר, כשאתה לא מביע את הרגשות שלך. זה מה, אני זורק את זה, צריך לדבר על זה. טוב, שאלות, אנחנו צריכים לסיים. יש שאלות או דברים ש... בקשות, ציפיות. לא יודע, להמשך הדרך. בקשות להמשך הדרך, ציפיות. כן?
האם יכול להיות מצב שמישהו עכשיו חובר ממני רגש מסוים, אבל באמת באמת לא הרגשתי את זה. זאת אומרת, לא פעם ולא פעם הם אמרו לי, לצורך העניין, אפילו שהייתי נגיד מבסוט או משהו כזה, אמרו לי למה אתה נראה ככה חבוס, ואני לא מבוס, ובאמת באמת אני לא מבוס, או להפך.
כן, אז זה בדיוק על זה דיברנו. אתה מתקשר תמיד, כן? אבל יכול להיות שאתה לא מתקשר בכל ערוצי התקשורת. יכול להיות שלא למדת מספיק לתקשר את כל ערוצי התקשורת. ולכן יש אנשים שיכולים להיות שמחים וחושבים שהם בועסים. כי הם לא לימדו את הגוף שלהם לתקשר את מה שהם מרגישים בכל ערוצי התקשורת. בשפת גוף, באינטונציה וזה. זה דפוסים שבאים... זה מה שאני אומר, צריך ללמד את עצמנו לתקשר בצורה שתואמת את מה שאנחנו באמת מרגישים. רק לפעמים אנחנו לא מורגלים בזה. כי גדלנו בבית, או חווינו חוויות קשות, שגרמו לנו לחבות חלק ממערך הרגשות כדי לשרוד, או כדי לא להיפגע. ואז האדם הוא לא, הוא לא מביע כל כך את ה... הוא לא מבין למה לא מבינים אותו, את הרגשות שלו לכאן ולכאן, כי הוא לא יודע להביע אותם. אז צריך ללמוד את הדבר הזה. לתקשר בכל שלושת המימדים. זה תרגול, זה אימון. צריך לאמן את השריר.
איך עושים את זה?
לאמן את השריר הזה. נדבר על רגשות, נדבר על רגשות. עוד לא דיברנו על רגשות. אנחנו נדבר על זה. הבסיס להכל זה להוציא. להוציא בשלב הראשון זה בכתיבה. אחר כך ממשיכים. טוב, אני אומר ככה, תראו. יש עוד הנחות יסוד מאוד משמעותיות שאנחנו יכולים ללמוד. זה יכול לקחת עוד שיעור אחד להערכתי. האם תרצו שנעסוק בהנחות יסוד נוספות בשיעור הבא, או שנדלג לשלב הבא? מה השאר אומרים? טוב, אתם אומרים מה הלחץ? אנחנו פה עד שיבוא המשיח. בסדר. אז אנחנו נעשה עוד שיעור על הנחות יסוד נוספות שהן גם מאוד מאוד חשובות. בסדר, בנחת איך שאומרים. טוב, חזקים וברוכים.